יום אחד, אדם קם בבוקר, מחליט לעשות תערוכה.
כן.
למה עשית תערוכה, יפתח אילוז?
כי חשבתי שזאת תהיה דרך מעניינת להעביר את המסרים שעולים בספר המשעמם שאתה החלטת להוציא, תמר.
איזה ספר זה?
השחר של הכל.
אז אתה אומר, יש לנו תערוכה על ספר משעמם. נחמד.
תערוכה היא מגיבה גם למציאות החברתית-פוליטית שאנחנו חיים בה, כי כך אומנות צריכה לעשות.
אמרנו שזה פרסומת, שאמורה להביא אנשים.
אה, נכון.
לא להרחיק אותם.
ברגן מפואר, תערוכה קבוצתית בבית רדיקל, החל מ-11 באפריל, למשך שבועיים. תבואו.
גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הרדיקל. אני ג'ומי פוגל, אנחנו רוצות ורוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, על עצם החיים, עצם זה שאנחנו איכשהו, למרות הכל, עדיין קיימים, נושמים, פוקחים עיניים, תודעתיים, לא מובן מאליו אף פעם, והדבר הזה אומר קודם כל שיש לנו הזדמנות להטיב, ולנסות לעשות טוב, איך שרק אפשר, עם עצמנו, עם הקהילה שלנו, עם המשפחות שלנו, עם הסביבה שלנו, עם השכונה שלנו, עם העיר שלנו, עם המדינה שלנו, עם האזור שלנו, עם העולם כולו, עם עצם הקוסמוס. לנסות לעשות טוב, כל עוד אפשר, איך שרק אפשר. וזה מה שאנחנו מנסים ככה לחשוב עליו בפודקאסט הזה, נכון? דור קומט, אם זה השם האמיתי שלך, מפיק. אנחנו מנסים לפגוש אנשים שמנסים להטיב ולעשות טוב, איך שהם רק מבינים, איך שהם רק רוצים. ועל כן, אנחנו מרבים לעסוק בחינוך דווקא, יש לנו כמה פחקים בזמן האחרון על חינוך, ואני רוצה להגיד על זה משהו. אין כזה דבר חינוך שהוא נטול הכוונה ערכית. אין חינוך נוטרלי, כן? לפעמים אני מלמד קורס מבוא לפילוסופיה של החינוך, ואני אומר, הסיבה לזה שאין אפשרות לעשות חינוך מבלי קצת לחשוב על פילוסופיה של חינוך, זה שפילוסופיה, כן, מקצת לעשות בשאלת הטוב, שאלת הארטה, אומר סוקרטס המייסד, כן, המידה הטובה, הסגולה הטובה, המצוינות המוסרית האנושית, ואת שאלת הטוב, ואין חינוך שלא מכוון לאיזשהו סוג של טוב. יכול להיות שיש הבנות שונות מאוד של טוב. יכול להיות שהחינוך החרדי מכוון לטוב מסוים, לערכים מסוימים שהם לא ערכים שהחינוך החילוני בהכרח מכוון אליהם. יכול להיות שמן הסתם החינוך באפגניסטן מכוון לסט של ערכים שהוא שונה מסט הערכים של החינוך בניו יורק, או מהחינוך בפריז, או החינוך בגואנטנמו. הנקודה היא, או היעדר החינוך בגואנטנמו, לא יודע למה צלצי גואנטנמו, מחנה ריכוז אמריקאי, אין שם חינוך, זה אי חינוך, כן, יש משהו אחר, חינוך מחדש אולי. הנקודה היא שחינוך הוא תמיד מכוון לאיזשהו טוב, גם חינוך שמתיימר להיות נוטרלי, אני אומר, לא, אנחנו בסך הכל לא מחנכים לשום ערך, אנחנו רק רוצים שייצאו פה אנשים, אנשי מקצוע מועילים, מתכנתים, או אנשים שיודעים לעסוק במקצועות כאלה ואחרים, גם זה לא נוטרלי, כי גם זה בעצם מחזק איזשהו סוג של תפיסת עולם.
זה משרת.
נגיד, קפיטליסטית.
משרת.
על כן, חינוך הוא תמיד לטוב, ואנחנו רוצים לחשוב היום על הטוב החברתי, שחינוך ראוי, שלפחות לפי תפיסת האורחת המכובדת והמרהיבה והמגניבה והעמוקה והמקסימה שנמצאת איתנו היום חושבת עליו. האישה שאנחנו הולכים לדבר איתה היום היא קודם כל פילנטרופית. היא פילנטרופית, וזה אני אומר תמיד לאנשי חינוך, פילנטרופיה, אהבת האדם, נכון? פרומטאוס הכבול, משם בא המונח. פרומטאוס שנותן לבני אדם את האש, נענש על ידי האלים, ואז באים האלים בצורה קצת יוונית, אומרים לו, אוי פרומטאוס, תראה כמה אתה סובל בגלל דרכי אהבת האדם שלך, פילנטרופוס טרופוי, דרכי אהבת האדם. מה זה אהבת האדם של פרומטאוס? הוא נתן את האש, האש זה מה שמבדיל אותנו מכל שאר בעלי החיים, זה מה שמאפשר טכנולוגיה, זה מה שאפשר ציוויליזציה, זה מה שאפשר אנרגיה, זה מה שבעצם הוא חינוך, מה שמבדיל אותנו מהרבה מאוד יצורים אחרים. אנחנו צריכים לחנך ילדים כדי לתת להם ציוויליזציה, כדי להפוך אותם לחלק מהתרבות שלנו. אנשי החינוך הם הפילנתרופים האמיתיים. כן? אני מאוד מוזר שאנחנו משתמשים במונח הזה רק בנוגע למיליארדרים שתורמים חלק מזרים ממה שהם עושקים מאיתנו. כן, תמיד אומר שאם היה מערך של מיסוי נורמלי, אז אולי היה אפשר שבניינים בבתי חולים לא יהיו על שם של איש פרטי, אלא עם המיסים שהם חייבים לשלם לנו. אז פילנתרופים האמיתיים הם אנשי החינוך. זה הביטוי הצרוף ביותר של אהבת האדם. המחשבה שאפשר להצמיח בני אדם בצורה מיטיבה. וזה בדיוק מה שענבל רון עושה, גבירותיי ורבותיי, ענבל רון היא פילנתרופית אמיתית, היא סוציאליסטית, היא אשת חינוך, היא מאמינה בשינוי, באפשרות לשינוי, היא מאמינה באדם, היא מאמינה,
נכון.
היא מתעקשת להאמין באדם, למרות הכל.
נכון.
מה זה, מה כתבתי? מחכה לחינוך, מכנה לחינוך,
אני לא יודעת מה כתבת, אבל אוקיי. אני מאוד מאמינה בחינוך.
היא מאמינה בחינוך.
מאוד.
היא מנהלת רשת דרור, בתי חינוך, בתי ספר חברתיים, יש שם 8 תיכונים, 15 בתי ספר יסודיים, 20 גני ילדים. היא סוג של תופעה כזאת, איפה שלא זוחקים עם בלרון, יש פתאום בתי ספר ותיכונים וגני ילדים. זה כמו שיש לי חבר שאיפה שלא זוחקים אותו, יש צמחים של וויד, כאילו זה,
כל אחד והתחביב שלו. אני אומר את התחביב שלי זה להקים בתי ספר. איפה שזו זוכים
אותך, יש בתי ספר. היא הקימה גני ילדים עבור השורדים של האסון של 7 באוקטובר בקיבוץ בערי. היא הקימה אותם מתוך ימים ספורים בים המלח. היא הקימה קיבוץ מחנכים, אשבל, בגליל. היא עשתה את זה בגיל 20. בגיל 20 היא הקימה קיבוץ. בגיל 20. אתה מבין מה זה?
נשמעת נורא זקנה, אבל מה הדברים שאתה מקריא?
זה היה ב-1947.
נכון.
היא הקימה גם במצפה רמון וגם בקיבוץ אשבל פנימיה. זה היה בגיל 23. סוג של מיקלאנג'לו של החינוך. היא בוגרת של הנוער העובד והלומד, והיא כאן איתנו היום, ענבל רון, שלום רב.
היי ג'רמי.
איזה מחשימה, את אלוהים ישמור.
איך אני אעמוד בקצב שלך, בטמפו, אני לא יודעת איך אני אעשה את זה.
תחי את זה, את פשוט לוקחת את זה מכאן. טוב, ואת הולכת להסביר לנו מה זה הפדגוגיה החברתית הזאת שלך.
אני אגיד. אז קודם כל, הזכרת את הביוגרפיה שלי, אני חושבת שנולדתי בן אדם גם כועס. כועס, אני לא נראית, אני יודעת, אבל אני מאוד כועסת מבפנים. כן. ככל שעוברות השנים, אני חושבת שאני כועסת יותר ויותר, אבל זה דבר, הזעם הזה, הכעס הזה, לראות את העוולות, אני זוכרת את זה מגיל מאוד צעיר, כי כל הזמן רציתי לתקן, לעשות משהו, לשנות. עכשיו, אני אומרת, אני אגיד כאדם דתי, אני זכיתי. נכון, יש את הדתיים, למדתי מהם להגיד כל הזמן זכיתי, כי אני מרגישה שנקלעתי לאיזשהו גורל, לא משנה, תקרא לזה איך שאתה מאמין בזה, אבל זכיתי להיות בכל מיני צמתים, שניתנה לי אפשרות, גם להגשים את מה שאני מאמינה בו, אבל גם לעשות תיקון חברתי. והדבר שאני הכי מאמינה שמתקן את החברה, לא משנה, יגידו לי הרבה מאוד דברים, אבל מה שאני הכי מאמינה זה שחינוך משנה חברה. תעשה רעש.
סליחה, אני חושב שקצת חם.
נורא נעים לי, ג'ומי.
נעים לך, אבל לא, נשאר עם הנעים.
טוב.
אוקיי, סליחה, אני איתך, אני איתך. אני איתך, אני
איתך. המנורה עליך. אז בגלל שאני כועסת, ובגלל שאני חושבת שצריך לשנות...
רגע.
נו.
היה פשוט הצפירה המטורפת.
תעזוב, בוא נזרום.
אוקיי, אז פשוט עוד פעם.
אז בגלל שאני בן אדם זוהם וכועס ומריר, ומאמינה שאפשר לשנות דרך חינוך, אז באמת אמרתי, אוקיי, מה עושים עם זה? מה... כבר הקמתי את הפנימיות, אני הקמתי דברים... ועם חברים שלי ושותפים שלא השתמע...
איך מקימים פנימיות בגיל 23?
רגע, אז אני אגיד. טיפשות ואומץ. אחת, הם בגיל 23, זה הכל נראה סבבה ואפשרי, וזרקו עלינו באמת ילדים שאף אחד לא רצה, אתיופים, כאלה שבסיכון עברו הכל, ואני ילדה תמימה מאוד השרון, לא הרחתי גרס מעולם, לא ידעתי מה, בין לילה הייתי צריכה להבין איך נראה בנג, מה מגדלים אצלנו על הגג, דברים קשים. אבל אני חושבת שהאמונה הבסיסית הזאת באדם, ובאמת, אני באמת מאמינה שאנשים נולדו טובים, ומאמורות החיים הפכו אותם להיות מה שהם, זה יכול להיות בגיל 4 ילד עם התקפי זעם וחרדה, וזה יכול להיות בגיל 18. יש שלב בחיים שפשוט החברה כבר לא יכולה להכיל, ואז היא שמה כל מיני סנקציות. אבל המערכת היא זאת שבסופו של דבר יוצרת עבור האדם, לא לגמרי כמובן, ולאדם יש בחירה והכל והכל, אבל אני פה, מבחינתי, במקום הזה, בצומת הבחירה של הבן אדם, כדי לעזור לו להיות טוב. ולעזור לו לבחור להיות מי שהוא רוצה להיות בעולם הזה, ואני חושבת שרוב בני אדם...
אבל, אתה יודעת, בצריכים לשעה שאת מקימה פנימיה, איך, ממי מקבלים אישורים?
זה, הטכני של זה.
לא, איך זה אשכרה קורה?
אתה יודע מה מדהים בסיפור? שמגיל 23 שהקמנו את הפנימיה הראשונה, שהייתי שותפה להקמת שלה.
מאיפה מביאים תקציב?
שנייה, ועד הקמת הגנים של בארי, שזה היה לפני שנה וחצי, הסנריו הוא אותו סנריו. המדינה לא רוצה אותי, או לפחות לא רוצה לעזור לי, ואני מתעקשת, 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 עד שזה מצליח. ואז כשזה מצליח, כולם מצטרפים להצלחה. זה בול אותו סנריו. גם הקמתי לפני שנה, הקמנו לפני שנה וחצי בית ספר, באבו קרינת. אתה יודע איפה זה אבו קרינת?
לא.
זה בפזורה הבדואית. בין דימונה לירוחם, באמת, לא מוכר, אף אחד לא רוצה. הכל, 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 עשינו דברים מטורפים כדי שיקום שם בית ספר. והיום הוא בית ספר מדהים, בית ספר חברתי לנוער בדואי, באמת, משהו חובה לבקר. אז אני אומרת, וזה בכל מקום ככה, אז כנראה זה הסיפור גם.
אבל מין...
זה מין עקשנות כזאת?
היה לי פעם חבר שרצה לעשות גבינות טבעוניות.
אוקיי.
ואז הוא ירד מזה, כי אמר, וואי, האישורים שאתה צריך מזה, כי כשאתה עושה אוכל... עכשיו, אתה יודע, לעשות איזשהו סוג של מבנה מוכר, שבו מתכנסים ילדים,
תזו בית ספר... אני לא מכירה את החבר שלך עם הגבינות, אבל אם הוא היה מאוד מאמין ברעיון שלו, ובטוח שזה הדבר שצריך לעשות, אז זה היה מצליח גם, הוא היה מצליח להשיג את האישורים. אני לא פטליסטית, אני באמת רואה כל החיים שלי.
אבל סתם, אני ממש מסתכן. את אומרת, יאללה, אני רוצה להקים, אני כולי חדורת מוטיבציה, אני רוצה לשנות, אני רוצה להקים פנימיה.
כן.
מה? ואז מה?
מה הנוהל?
כן, מה קורה?
אז זה מתחיל מרעיון, תמיד. אגב, לא רק על הפנימיה בגיל 23, גם על הגני ילדים של קיבוץ בארי בשמיני לאוקטובר, בסדר? אז זה מתחיל מרעיון חזון. אני לא אפחד להשתמש במילה חזון, כי בעיניי זה דבר שצריך בחינוך, חזון. אז זה מתחיל מרעיון, מחזון, אני אקים פה, אני אקים בתי ספר חברתיים, אני אקח את כל הבתי ספר של הרשת שהיו מקצועיים ועל הפנים, ונהפוך אותם לבתי ספר חברתיים, יש לי חזון, יש לנו חזון, יש לנו פדגוגיה, הנה בוא נכתוב את הפדגוגיה. אוקיי, יש לנו פדגוגיה חברתית, עכשיו לא משנה אם זה פנימיים, אתה מבין, זה אותו דבר. ואז אומרים, מה יבואו ויגידו כולם, זה בלתי אפשרי. תמיד אומרים, זה בלתי אפשרי. אין פעם אחת שרציתי לעשות משהו ולא אמרו לי, זה בלתי אפשרי. אישורים, אישורים, רגע, מה צריך? צריך את זה? אוקיי, אז בואו נחבר את זה. זה לא יצליח, אני אראה לכם שזה כן יצליח. הנה, יש לנו כבר רשימה של 50 הורים שרוצים. יש לנו פה את הבן אדם הזה שמאמין. מוצאים אנשים שמאמינים גם בדרך. פה ושם יש גם אנשים במנהל, נקרא לזה, הממשלתי, שיכולים להתחבר לרעיון, שיכולים להתחבר לחזון. והקשנות ולהתעקש כל
כסף?
הזמן. תמיד כסף, תמיד צריך כסף.
מאיפה כסף?
מהמדינה. וקצת מפילנטרופיה, שהיא לא אנשי חינוך, שיהיה אלה עם הכסף. אבל קצת, ממש אנחנו נשענים קצת על זה. אתן לך דוגמה דווקא של
הדל. סמכי, אני אפילו אומר, אם אני מדמיין איזה אנשים עם לב טוב וכוונות טובות שמקשיבים לזה ואומרים, וואלה, אתה יודע מה? אנחנו גם רוצים להקים משהו. אני כאילו, בא לי לעזור להם.
אבל זה מצחיק. אני שומעת על היזמים של הסטארט-אפים שמוכרים חלום שאין לו שום דבר, כי אתה לא יכול להרגיש את זה ביד ולראות את זה, והם מצליחים לגייס כסף הרבה יותר ממני, נכון?
כן.
עכשיו, בסדר, כי זה העולם. עכשיו, אני אתן לך באמת הדוגמה של הגנים, כי זה דבר, גם הדבר האחרון...
הגנים בים המלח.
בים המלח, אוקיי.
בוא ניתן את כל הסיפור.
אז אחותי מקיבוץ בארי,
כן.
ועבר עלינו את הגיהנום בשבעה באוקטובר, אבל לשמחתי וזה, היא ניצלה, והמשפחה שלה ניצלה, ובשלוש בבוקר היא כתבה לי הודעה, אנחנו בדרך לים המלח, אין לנו מוצץ, אין לנו בגדים לילדים, הבנתי שזה המצב, כתבתי פוסט בפייסבוק בשש בבוקר, התחילו לשנע המסעיות לים המלח עם בגדים וזה, והגעתי גם, ובעצם ראיתי שיש כאוס מטורף, גם אנשים, זה כמו שבעה של קיבוץ, לא יודעים איפה האנשים עוד והכל, ואחרי שהם עברו טבח, אבל הילדים לא באירוע, כי הילדים הם ילדים, וזה בית מלון, ויש בריכה, וההורים לא מצליחים להקל שנייה את ה... ואז דבר ראשון שחשבתי, כי זה מה שאני עושה כל החיים, זה אוקיי, רגע, אז... ואני הבנתי שהם לא הולכים להיות שם יומיים, אני חשבתי שהם יהיו חודשיים במלון, הם יהיו שנה. ואמרתי, אוקיי, אז נקים להם גני ילדים לחודשיים, אני יודעת איך מקימים גני ילדים, אני יודעת איך מקימים בית ספר, ואז ניגשתי לשאול אם הם רוצים, כי אני לא אחליט עליהם ולא אחליט בשבילם, זה גם חשוב. והם רצו, אבל אמרו, אבל רגע, מאיפה נביא גננות, ואין מקום במלון, אז אמרתי, יהיה בסדר עליי. כאילו, כי כי זה מה שאני יודעת לעשות. ושוב, פוסט ווואטסאפ וזה, והגיעו גננות מדהימות, אני עושה נרוץ קדימה, הצלחנו, ואגב, זה הסיפור, אני חושבת, שתוך באמת 48 שעות, גם פתחתי חמל חברות בחול לגייס כסף, גם ישר שחררתי כסף מהעמותה שאני המנכלית שלה, אז סבבה. לקנות אוהלים, כי הבנתי שצריך אוהלים, שהגנים יהיו באוהלים.
אה, כן, הם היו באוהלים בסוף הגנים?
הם בסוף היו ביורטים.
אה, מגניב.
אבל בהתחלה הם היו באוהלים, עד שהגיע החורף.
מה, אבל אין, לא היה מקום
אבל חכה, לא, במלון? לא, לא, זה בקיבוץ בערים.
השתלטו על כל
המלון. היו 1,100 איש לפני הטווח, הם היו 1,000 אחרי הטווח, וזה תופס את כל המלון. לא, לא היה חדר פנוי, ועשינו שם חץ, הילתרנו בחדר אוכל ישן שלהם, אבל היה ברור שצריך גם אוהלים, וצריך אישורים לאוהלים. זה היה סגה מטורפת. וגם הפעלתי את קסמיי האישיים, אבל גם הבאתי תומר הבן זוג שלו, שהוא מומחה לענייני בנייה וקונסטרוקציה וזה, והוא שכנע את ה... והכל היה שם...
איפה שמתם את היורטים?
יורטים באותו מקום שהעולים, פירקנו את העולים, שמנו את היורטים בחצר של המלון. ועכשיו הם עברו איתם לחצרים. זה מדהים, היורטים. בקיצור, ואז קרה הקסם הזה, שהוא בעצם עבודה קשה, הבאנו הרבה מאוד... והיה לי חשוב להביא אנשי חינוך לא בהתנדבות, בשכר. אז אמרתי, טוב, אני אשלם להם בהתחלה. ואז המדינה לא הייתה הרי באירוע. ואז בא אחרי איזה שבוע שפתחנו את הגנים, וזו הייתה הצלחה דירה, והיה בפייסבוק ובכל מקום, והוא אמר, טוב, אבל מה צריכה ממני? אמרתי, אני צריכה שתשלם את המשכורות, שר החינוך, אני צריכה שתשלם את המשכורות של הגננות.
הוא הגיע בעצמו,
בכבודו ועצמו. ושאל אותי מה אני צריכה, ואמרתי, אני צריכה שתשלם את המשכורות של הגננות, כי הכסף של העמותה שלי נגמר, זה לא משהו שאני יודעת להחזיק אותו. והוא אמר, בסדר, זה עליי, ואז זה סודר, לא ישר, ואני אומרת את זה כדי לספר את איך יוצרים יש מאין. וזה המון עקשנות ונחישות, אבל גם להבין, אני חושבת שכל דבר כזה, כל מקום שאני מקימה או עושה שינוי בשביל, אז אני לומדת. ובסוף, רגע, ג'רמי, הכל זה אנשים. אפשר להגיע ללב של האנשים. צריך לא לאיים עליהם, ולא... אתה יודע, זה גם העיסוק בפילוסופיה, אגו ופסיכולוגיה. אגו זה דבר שמניע.
מה קרה בגנים האלה בים המלח?
קרה בהם קסם. אז הזכרת שאנחנו עוסקים בפדגוגיה חברתית, זה פדגוגיה שאנחנו פיתחנו אותה מהשנים שעבדנו בבלתי פורמלי. זאת אומרת, זה הכל שאוב משם, מהמקום של קודם כל המפגש. המפגש האנושי, הבובריאני, מפגש אני אתה. והמפגש הזה הוא גם בתוך הצוות, צוות המחנכים, המחנכות, הגננים, הגננות, לא משנה, וגם בין הצוות לבין הילדים. עכשיו, בעולם שלנו, הכאוטי, מפגש זה דבר שלא מדברים עליו. וכיוון שמבחינתי מפגש זה דבר שמכונן חברה, אז אנחנו עוסקים, אל תחנק, אנחנו עוסקים,
סליחה,
אתם מדברים על מפגש והוא נחנק?
הוא נחנק. כן, סליחה, כן.
מרגיש לי דווקא שזה...
לא, לא, זה אחלה. זה אותנטי, אחי, זה
עולם... לא, אני בעד, זה נחמד. לא, סליחה. זה מצוין.
לא, כי יש קצב.
לא, כי דיברתי על מפגש.
אני בעד מפגש.
זה דבר שקשה לך.
אנחנו עכשיו במפגש. אני פוגש אותך עכשיו, עם בלרון.
אז אותו מפגש בובריאני, מפגש של זיקה בין אנשים, זה דבר גם שבעולם היום הוא לא מדובר, הוא לא משוחח, וקשה להשיג אותו. וגם צריך ללמד אותו אנשים. גם,
אני חושב שאין ספק, האמת בדיוק, אני צריך לשלוח לך, בדיוק כתבתי מאמר על פדגוגיה סוקרטית בעידן התוכן, וחלק, הרי סוקרטס לא כתב, נכון? הוא לא כתב, הוא לא שמח על כתב, הוא לא שמח על הטכנולוגיה המתקדמת ביותר להפצת ידע בזמנו. ואני חושב שחלק מהמורשת שלו זה שחינוך זה, זה, זה במפגש חי, ובעידן של התוכן, שבו אנחנו מורגלים נכון. לצחוך אין סוף גירויים בצורה מאוד פסיבית.
נכון.
וגם בעידן עוד מעט של הבינה המלאכותית, צריך...
עוד יותר לחזק.
עוד יותר את לחזק את העניין הזה שיש ערך למפגש בין בני האדם.
נכון, אז, ועוד אחרי האסון של השבעה באוקטובר, ובגנים של בערי והכל, ובעצם עבדנו המון על זה, על איך אנחנו נפגשים עם עצמנו, ואיך אנחנו נפגשים, לא, לא אני לא הייתי שם, כאילו הייתי מאחורי הקלעים, אבל היה שם צוות, שבעצם הוכשר והכשיר לפדגוגיה החברתית, ומה שמדהים זה שגילינו שהפדגוגיה הזאת, שפיתחנו אותה לפני נגיד 8 שנים, גדלנו לאורה וזה, אבל שמונה שנים ידענו לתמלל אותה, להגיד מה אנחנו עושים ואיך עושים את זה, וראינו שהצורה והתוכן מתאימים לכל גיל, זאת אומרת, מתאימים לגני ילדים, מתאימים ליסודים, מתאימים לאחר כך ולתיכונים וברור והכל, אבל זה כל כך חשוב להפגיש אנשים כל הזמן, כי אחרת הם הופכים להיות באמת משהו, לא יודעת, אובייקטים בעולם, נקרא לזה ככה.
אז בואי נדבר באמת על הפדגוגיה החברתית הזאת. שאת אומרת, אנחנו פיתחנו את זה, מי זה אנחנו, קודם כל?
אז בדרור בתי חינוך יש צוות מדהים ומהמם, שבלעדיו אני לא יכולה לזוז ולא עושה כלום, האמת היא. וזה מספר חברים וחברות יקרים, ואנחנו עובדים, זאת העבודה שלנו, וגם כולנו עם המון ניסיון של חינוך, של מפגש ישיר עם, בעיקר עם בני ובנות נוער, ונוצרו לנו מסקנות במהלך השנים של איך לעשות חינוך איכותי, ביקורתי, שבאמת משנה חברה.
אני רושם.
טוב, מה?
מסקנות?
ככה. קודם כל נתחיל, אז רגע, אז אני אחזור לסיפור של המפגש, כי זה הבסיס, בסדר? בעצם, אנחנו בעידן של אטומים, באמת, זאת אומרת, אני אספר לך, אתמול הלכתי בשכונה שלי בקריית שלום, בבוקר הלכתי למשרד, ואז עברו מולי שני ילדים בגיל בית ספר יסודי, נגיד כיתה ד' וה', ושניהם היו עם המסכים, מלכו ככה לבית ספר, עם המסך מול העיניים.
כן.
עכשיו, זה גם נורא הציב אותי, כי קוראים, מתרחשים, גם אני לא הלכתי ככה, ומתרחשים ולומדת מההתרחשויות סביבך כל הזמן. וגם אפילו הם לא ראו אחד את השני, אפילו יכול להיות שהם היו באותה כיתה, הם לא רצו לדבר, הם כן רצו לדבר, זה בכלל לא משנה. אבל כשהבוקר מתחיל ככה, זה אומר שגם המשך היום יהיה קשה, ואנחנו יודעים שהוא קשה, אנחנו יודעים שמסתתרים היום המון מאחורי המסכים. בסדר, בינה מלאכותית והכל, עוד נגיע לזה, אבל הדבר הבסיסי הזה של לפגוש עיניים, שבובר מדבר עליו ולוינס מדבר עליו המון, באמת אני אומרת, כי מבחינתי הם האבות של החוכמה הזאת, זה קודם כל להסתכל בפנים של האדם שאתה פוגש אותו, וכשזה מתפספס, אז מתפספסת מבחינתי האנושיות של החברה, והמוסר, והאמפתיה. אז אמפתיה זה דבר שני, בסדר? למה אני אומרת אמפתיה? היה עכשיו, עשו מחקר על התוצאות של הקורונה. עכשיו, בדקו ילדים בגיל בית ספר, ומה לדעתך היה הדבר שהכי היה חסר להם? טוב, גיליתי לך את התשובה.
אמפתיה.
נכון. עכשיו, אני פוגשת אנשים, אנשי חינוך, ומה הם אומרים? מי מתמטיקה, אנגלית? לא, לא. הם פשוט היו בבידוד, ומה שהיה חסר להם, זה אמפתיה. עכשיו, אמפתיה, מבחינתי, זה מה שהאנושיות, האנושות והאנושיות נשענת עליו. בלי אמפתיה, לא נצליח לקיים כאן חברה דמוקרטית. בסדר? נוכל לקיים כאן משהו אחר, לא דמוקרטיה. האמפתיה היא זאת שבכלל מאפשרת לנו יכולת להיות חלק מחברה. להרגיש שייכת לחברה. אז זה דבר שלישי, שייכות לחברה. בסדר? והשייכות לחברה הזאת היא גם משני מרכזים עיקריים. אחד זה מהסתכלות על החברה, זאת אומרת, מה אני רואה. ושתיים, גם מראייה ביקורתית על החברה. וכאן נכנס פרירי, בעצם.
זאת אומרת, שייכות זה אומר...
אני חלק.
שגם ממש. אני חלק וגם אני מרגישה את החיות מסוימת.
כן, זה כבר, לבקר. זה הפועל היוצא. אבל זה כבר הדבר הרביעי, שזה...
חיות לתקן.
זה שאלה, כי קודם כל לפתח את רגש של שייכות, זה דבר, כל הדברים שאני אומרת, הם לא מובנים אליהם היום בחברה. ילד בא לגן, לא בטוח שהוא מרגיש חלק מקבוצת הילדים בגן. אנחנו צריכים ליצור לו איזושהי כן. זהות קבוצתית, איזו שייכות לקבוצה, אחרי זה שייכות לקהילה, שייכות לעיר. ילד בגן יודע להצביע, על מה לא בסדר בקהילה, בשכונה, מלוכלך, יש זקנים שקשה להם. צריך ללמד את הילדים להסתכל על העולם בצורה כזאת. להפגיש אותם, נגיד, עם זקנים, זה דבר שאנחנו עושים. מה זה זקן? להרגיש את האור של הזקן, איך הוא משתנה, למה קשה לו באוטובוס כשהוא עולה. זה דברים שצריך לפקוח את העיניים של הילדים. זה ההתחלה של תפיסה ביקורתית כלפי המציאות. איך אנחנו, ואז... לתת לילדים להציע רעיונות, איך אפשר לשפר ואיך אפשר לשנות ומה אני... זהו, ומגיל הגן זה בעצם הולך ומשתנה כמובן, כי גם הציפייה שלי כלפי ילד בתיכון, שירצה בכלל להסתכל ולשנות המציאות שהוא חי בה, זה דבר, זה אתגר אחר כבר. אבל זה תופס לכל הגילאים, מבחינתי.
ציינת את השם של פררה.
המאמם.
בוא נדבר קצת על פררה.
בוא נדבר עליו.
פדגוגיה ביקורתית, פדגוגיה של המדוכאים.
נכון. התפיסה החברתית של פררה, ואני לא אצליח להגיד את השם שלו כמו שאמורים להגיד אותו, זה מאוד מתסכל אותי, אבל לא מסוגלת, אז אני, אתה תגיד את זה, תנסה.
גם אני לא.
לא, גם מבטא צרפתי זה לא תופס.
אבל יאללה, תנסי את.
פררה. לא.
אין לי מושג.
פררה. לא, הם מדגישים את היוד. אוקיי.
פררה.
כשאנחנו מדברים על פררה, אנחנו מדברים בעצם על תפיסה שקודם כל
של הפדגוג הברזילאי הגדול,
שר החינוך הברזילאי גם. זה העניין אצלו, הוא באמת באמת הרגיש את השטח, הוא בא מהשטח, הוא בא מהעם, הוא ידע מה קורה שם, והוא ידע שהעם שלו, הברזילאי, בעצם רובו הגדול נבער, חקלאים שלא יודעים קרוא וכתוב. הוא הבין שכדי שתהיה חברה מתקדמת, אגב, התפקידים הפוליטיים שהוא מילא, אז צריך ללמד אותם לקרוא ולכתוב, אבל צריך לעשות את זה מתוך העולם שלהם. זאת אומרת, היה לו תפיסה שהחינוך, כמו שהוא בימים עד היום, הוא חינוך בנקאי. זאת אומרת, בא מורה, שופך את הידע, ויש פלט קלט החוצה. זה לא האופן שבו הוא חושב שצריך ללמוד, זה לא האופן שבו אני חושבת שצריך ללמד. לקחנו המון המון דברים מתוך הביקורת של פררה, של חינוך משחרר. מה זאת אומרת חינוך משחרר? זה חינוך שבאמת יכול להביא לידי ביטוי, קודם כל חינוך שבו גם המורה לומד מהתלמיד, זאת אומרת כל הזמן יש הדדיות בלמידה. אני באה לילד בן 4, אני באה לילד בן 16, אני רוצה להיות בתהליך של למידה, ממנו. יש לו המון מה ללמד אותי. אגב, השיקוף הראשון, הפנימיה שהקמתי בגיל 23, של נוער אתיופי, זה החוויה שהכי לימדה אותי על בני אדם בכלל. זה שאני באתי, כנראה בגלל שהייתי מאוד צעירה, עם לב פתוח ללמידה מהם, רציתי ללמוד מי הם, מה הם בעולם, מה הצרכים שלהם, גם אפשר לי את המפגש, אבל גם אפשר לי להיות בן אדם הרבה יותר טוב היום. באמת אני אומרת, ואני גם כל הזמן חוזרת על זה, שזאת החוויה שהכי עיצבה אותי. אבל זה בא כתוצאה מזה שלא הייתי במקום שבו אני באה, אני מלמדת אותם, הם עושים מבחן, הולכים הבית. זאת אומרת, רוב מערכת החינוך היום, וזה כאן הביקורת שלי, מאוד מאוד גדולה על מערכת החינוך הציבורית במדינת ישראל, שהיא נראית ככה. לא מכוונות רעות של המורים, בכלל, בכלל, או מורים ומורות, אנשי חינוך לא באים כי בא להם לעשות משהו פן, או להעביר את הזמן. אני מאמינה שכולם באו לתפקיד הזה, כי הם רצו לעשות משהו בעל משמעות ובעל ערך. לצערי הרב, לאורך, אני לא אשים את הממשלה האחרונה, כי זה לאורך הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, שמערכת החינוך בארץ הולכת ונהיית לא מיטיבה, נקרא לזה בלשון המעטה. עם מי שנמצא בתוכה, לא עם המורים ולא עם התלמידים. וגם כל המבחנים הבינלאומיים אומרים את זה, אבל לא שזה משנה לי, אבל גם במה שרוצים למדוד.
את יודעת, אחד מהמרכיבים אצל פררה שאני מאוד אוהב, ושגם אני למדתי דרך תלמידה, אם אומרת, אחד מהשיעורים הכי גדולים שלי, כי שוב, יש את הקורס הזה, מבוא לפילוסופיה של החינוך וזה, והיה לנו הרצאת אורח שהייתה על פררה, ובסוף המפגש ניגשת אליי תלמידה, שאחר כך גם זכיתי לעשות איתה כל מיני פרויקטים, תלמידה מדהימה, פלסטינית ישראלית, והיא כזה בשקט בשקט סיפרה על איך שהיא ארגנה קבוצה של תלמידים שנשארים מעבר ליום הלימוד באוניברסיטה, וארגנו הוראה של אוריינות לאנשים שעובדים בתפקידי שירות בקמפוס.
זה בדיוק פרר.
מנקות ושיפוצניקים וכולי, שהם מהמגזר הערבי, שחלקם מתקשים מכוח טוב, והיא ארגנה קבוצה של תלמידים באוניברסיטה שמלמדת להם. זאת אומרת, העניין הזה של שרשרת, התלמיד הופך להיות סוכן בקהילה של הידע שהוא זוכה לו, ואתה עושה איזשהו מהלך של שרשרת כזאת, של אחריות, וגם בזה ש... אני גם יכול להגיד כי אני לא... אני התחלתי ממש ללמוד פילוסופיה יותר לעומק כשזכיתי ללמד פילוסופיה. אתה אף פעם לא לומד משהו טוב כמו כשאתה מלמד אותו, מעביר אותו.
מעביר את
היד. ולהפוך את התלמיד למורה, האקטיביזציה הזאת של התלמיד, זה נראה לי דבר קריטי.
ולכן פיתחנו...
ויפה.
נכון, ולכן פיתחנו גם שיטה כן חם עכשיו.
כן, חם?
כאילו בעיקר אין אוויר.
אני שם מרק, תמשיכו.
תודה, דוח קומט.
תמשיכו, אני רק מסמן את זה.
אתה גם פילנטרופ.
אמיתי אבל.
של המזג האוויר.
או שאפשר. אני שם את זה כנקודה, או שזה חלק מהעניין?
לא יודע.
זה יכול להיות... אני חותך את זה בחומר גלם?
לא, אתה יכול להשאיר.
או שכמו בחינוך, זה הכל חלק מתהליך.
לדעתי, הכל חלק מתהליך.
זה לא... זה לא ערוץ שתיים כאן.
אתה מבקש ממני את הדבר הכי קשה בעולם, פשוט יש לי בלנק במוח, לא עולה לי שום דבר, אני לא יודע מה להגיד, כל דבר שעולה לי מרגיש לי מביך, לא אפקטיבי, ואז אני אומר, זה לא יכול להיות שאין שום דבר שבן אדם יכול להגיד כדי לגרום למישהו להגיע לבית רדיקל.
פשוט כאילו, אפשר להגיד, יש דרינקים,
יש סרטים,
יש הרצאות,
לחברים בבית רדיקל הכניסה היא חינם,
פה מלא אנשים חמודים,
פה ריהוט ווייב,
ואסתטיקה נגה סטייל.
בתודה, ChatGPT.
האמת שבפה לעשות רגע מצחיק משהו עם...
לא, לא, די! בלי הצ'אט.
רגע, אז אני אגיד לך איך עושים, שנייה.
הדבר הזה בא לידי ביטוי, השכשרת הזאת?
מאוד. עכשיו אני אגיד לך איך אנחנו עושים את זה. בעצם המצאנו שיטה, אופן, שבו מלמדים גם, אמרתי, מהגנים, בתי הספר וזה, שנקרא SPBL, Social Project Based Learning. אבל ה-PBL היה מוכר, זה לא שהמצאנו אותו, אבל הוא נשאר בסוף כפלקט שעושים בסוף שיעור. כאילו משהו שמדביקים על הקיר. אבל ה-Social זה שבעצם אנחנו מכריחים את הפרויקט הלימודי להתייחס לחברה, זה מכריח את האקטיביזציה הזאת של הלמידה בעצם. איך זה עובד? נאמר, בוחרים ללמד על מחאות חברתיות. בסדר? אז לומדים את ההיסטוריה של זה, לומדים את הסוציולוגיה של זה, לומדים נפגשים עם אנשים. אבל בסוף, התלמידים והתלמידות גם צריכים לעשות משהו כלפי החברה.
כן.
זאת אומרת, איך אתה מנחיח את הסיפור הזה? עכשיו, אני לא מצפה מהם ללכת ולעשות מחאה אם הם לא באמת כועסים על משהו. בסדר? אבל בואו תנחיחו את זה, בואו תשימו את זה בתוך המרחב הציבורי. תעשו תערוכת קונספט, תערוכת חוצות כזאת. תעשו משהו שאתם מספרים על מה למדתם. אז זה בקטנה, זה בן אדם בא ומעביר את הידע שלו החוצה, וזה מלמד, גם אם תלמידים אין להם מוטיבציה להיות עכשיו פעילים חברתיים, למרות שהייתי מאוד שמחה אם זה מה שהיה קורה, אבל לא כולם חייבים, בסדר? אבל כן להסתכל על המרחב הציבורי, על החברה, כמשהו שיש לי בו יכולת להשפיע. ויכולת לשנות. וזה דבר שאנחנו, אני חושבת שהוא הכי חשוב, בסוף, בהתחלה, באמצע, לא משנה איפה תשים אותו, זה דבר הכי חשוב, שילד בן 5 יכול להרגיש שהוא יכול לשנות את המציאות סביבו, וילד בן, ונער בן 17 יכול להרגיש שהוא יכול לשנות את המציאות סביבו. ובאמת, לא משנה, ה-SPBL הזה זה תורה שלמה, של איך עושים את זה, ומה מצופה, זה עבודה מאוד קשה סך הכל, גם למורים, תחשוב, להכין פרויקטים, לחשוב אותם, אבל אני מאמינה שזה בסוף משנה את את הסוציולוגיה של החיים כאן. זאת אומרת, אני רואה את זה קורה, זה מה זה מאמינה, אני ממש רואה את ה...
את יכולה לתת לנו דוגמאות ככה, הלכה למעשה של...
יכולה, אבל של מה אתה רוצה?
של האופן שבו האקטיביזציה הזאת פועלת במסגרות חינוך שאת הקמת ומעורבת בהן.
כן. אז נאמר, שוב, ניקח ילדים בבית ספר יסודי עכשיו, עשו פרויקט, אגב, אתה ממש תתלהב ממנו, של שירי היקו על הטבע.
או!
ידעתי. הם למדו לכתוב היקו, ילדים כיתה ד'.
מגניב.
ובעצם היו צריכים להתייחס לטבע סביבם, שזה גם חוויה ששוב, אגב, מסכים, ילדים היום פחות פוגשים את הטבע, פחות פוגשים את החוץ, והיו צריכים להתייחס לזה במסגרת היקו, ובסופו של דבר הוציאו ספר, ספר של כל שירי היקו, אני אשלח לך אותו גם בדיגיטלי.
דחוף.
זה פרויקט מאלף.
כן.
כאילו בעיניי אותי זה הכי צמרר מכל הדברים שאני רואה, ואני רואה דברים מדהימים שעושים אצלנו. תלמידים בבית ספר אחר בנו מוזיאון, בנו בתוך בית ספר מוזיאון, שעוסק בנציפיקציה, וכל מה שלפני השואה ואחרי השואה, והתהליכים, ובעצם בנו מבוך שלם שבו אתה שם את עצמך בדילמות מוסריות. והם כתבו את זה, הם יצרו את המוזיאון הזה, הם כתבו את הדילמות. בין זה לבין ללמוד פשוט לדקלם את החומר בהיסטוריה על השואה, אני חושבת שיש פער מאוד גדול ביכולת שלי לתפוס את עצמי כמישהו בתוך העולם הזה. כמובן שסביב כל מה שמתרחש במדינה היום, אז הרבה מאוד עיסוק בפרויקטים של בחירה בלחיות כאן, במה זה אומר, מה חשוב לי, ותוצרים, תמיד תמיד יהיו תוצרים ללמידה, זה יכול להיות שוב, זה יכול להיות תערוכות, זה יכול להיות כן לצאת ולמחות, זה יכול להיות לעשות ועידה דמוקרטית, כמו שתלמידים שלנו עשו, בעצם לאסוף נציגים מכל בתי הספר החברתיים, ולעשות ועידה דמוקרטית של בני נוער. יש לי אין סוף דוגמאות, מסעות שהם עושים בארץ ללמוד את החברה הישראלית, ושהם מביאים את עצמם לעשות את זה.
אני רוצה לשאול על העניין הפוליטי דווקא, בגלל גם המוחכבות והכיתוב...
ומה שקורה לאנשי חינוך היום. ומה שקורה
בישראל. את יודעת, מצהירה לעצמך כאל סוציאליסטית, הרשתות שאת מנהלת, כאילו רשת דרור היא מזוהה, כן, עם תנועת הנוער העובד, היא מזוהה כבצד השמאלי של המפה.
דרור ישראל.
דרור ישראל מן הסתם. מה המשמעות של זה, מהבחינה הזאת שאם את פותחת פנימיה במצפה רמון, או את פותחת פנימיה במקום שלא כל התושבים בה הם אנשי שמאל, ולא כל ההורים אולי הם שמאלנים. זאת אומרת, איך הדבר הזה בא לידי פתרון?
השאיפה שלי זה להיות כל הזמן בתוך מערכת החינוך הציבורית. מערכת החינוך הציבורית מורכבת ממגוון של אנשים, נשים, דעות, השקפות עולם, ואני רוצה להתמקם בה. אני לא רוצה להקים בועה לאנשי שמאל, זה לא מעניין אותי, האמת היא, ממש לא. יש גישה שאומרת, בואו כאילו ניצור לעצמנו את האיים שלנו, נדבר כן, עם
בוא
עצמנו.
בוא נעשה חינוך חילוני, כמו שיש ממלכתי דתי.
אני לא מתחברת לזה בשום צורה שהיא.
אבל יגידו אנשים, את בעצם רוצה לעשות חינוך פוליטי לצד מסוים.
בואו נדבר על מה זה חינוך פוליטי, למרות שאמרנו שלא נדבר על זה.
לא, אבל בואי כן.
אז חינוך פוליטי, מבחינתי, זה בדיוק מה שאמרתי לך עד עכשיו. כל מה שהזכרתי זה חינוך פוליטי. חינוך פוליטי זה חינוך, מבחינתי, להיות חלק מחברה. זה
אבל את עושה, היית אומרת שאת עושה חינוך שאפשר לזהות אותו כחינוך ממלכתי?
לגמרי.
אבל אנשים יגידו, את מחנכת אנשים להיות שמאלנים.
אני לא מחנכת אנשים להיות שמאלנים. מי שרוצה שיגיד לי מה אני עושה בדיוק, מה זה שמאלני ומה זה... זה כל כך מעייף אותי להגיד השמאלני הזה, מה זה שמאלני? אני רוצה חברה ששוויון ערך האדם במרכזה. אם זה שמאלני למישהו בסדר, שהילד שלו לא יהיה אצלי בבית ספר, אני לא מכריחה אף אחד. אם אני מחנכת לערכים של שוויון, כי זה מה שאני מאמינה, אני מאמינה שכל בני האדם נולדו שווים ומגיעות להם זכויות שוות. זה מה שאני מאמינה, האמונה האישית שלי.
אבל את מקבלת ביקורת, לצורך העניין ממשרד החינוך, את לא מקבלת ביקורת על זה
ש... קצת מתחת לרדאר, אני מקווה שהתוכנית הזאת...
אוי ובוי.
סתם, מה אני יכולה... ערכי משרד החינוך אין בהם שום, אני, שום סתירה, אגב גם לא בתכנים של משרד החינוך. אין שום סתירה, המנעד הוא מאוד מאוד רחב. אני גם חושבת, בסדר רגע אני אגיד, שכאילו החלק בחברה שאני קשורה אליו, או כביכול, כי אני גם לא מרגישה, אז הוא גם מסמן כל מיני אויבים לא לצורך, זאת אומרת, מבחינתי, נגיד, ניקח, לא משנה, את המבחר שיש בספרות היום ללמוד, קודם כל נשארו שעתיים ללמד ספרות, טירוף, אבל לא חשוב. את המנעד שיש יצירות ללמד ספרות, המורים אצלנו ובאנגלית, ובכל דבר אנחנו לוקחים מתוכנית הליבה של משרד החינוך. אין לי אויבים במשרד החינוך, אני לא חושבת שצריכים להיות לי אויבים במשרד החינוך, אני עוד יותר, אני חושבת שבאופן שבו אנחנו מלמדים, אנחנו מפתחים מיומנויות, שכמו שמשרד החינוך הגדיר אותם, מיומנויות המאה ה-21, whatever, לא משנה, פרזנטטיביות, למידה שיתופית, כל הדברים האלה,
זאת אומרת, את חושבת
אנחנו ברמה הכי מתקדמת שיש.
את חושבת שמשפחה ליכודניקית יכולה לשלוח בלב שלם את הילד
אני אומרת יותר מזה, יש לנו בבתי הספר שלנו מגוון מכל רחבי החברה הישראלית, מה שגורם גם הרבה פעמים לקשיים למנהלים ולמנהלות המסכנים, שהם צריכים כל היום, בגלל שאנחנו לא מאמינים רק במשמעת, אלא באמת בניהול קונפליקטים ובשיחה, אז כל היום צריך לדבר על הדברים. כן, ככה יוצרים חברה, איך יוצרים חברה דמוקרטית? רק ככה. אתה יודע, מדהים, אנחנו גם מלווים, אמרתי לך, בתי ספר יסודיים, זה גם בכל הארץ, באר שבע, כרמיאל, לא תגיד, לא אוכלוסיות מסומנות, עוד השרון, אבל באמת, אוכלוסיות מגוונות מאוד. ואנחנו מלמדים את המחנכות לעבוד בקבוצה, אנחנו קוראים לזה למידה, לא רק אנחנו, קוראים לזה למידה שיתופית, יש את הלומד העצמאי, ולא משנה, ובעצם בקבוצה ביחד, הם צריכים לפתור בעיה, או לכתוב משהו. אתה יודע כמה זה רחוק ממה שקורה היום? אף אחד לא מלמד את הילדים לשבת ביחד ולדבר. ובאה איזה מנהלת מחלקת חינוך באחת מהערים, ושאלה את הילדים, היא כן, היא אישה עם מודעות פוליטית, והיא שאלה אותם, תגידו, ביסודי, איך זה מלמד אתכם? זה שאתם עכשיו יושבים בקבוצה ודנים ועושים פעילות משותפת, איך לדעתכם זה קשור למה שקורה עכשיו בחברה הישראלית בחוץ? ילדים ביסודים אמרו לה, מה שקורה עכשיו בחוץ, בעצם, זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים זה לדבר אחד עם השני ולפתור קונפליקטים ולפתור בעיות ולחיות ביחד בעצם. עכשיו, זה לא משהו של התייפיפות, זה באמת כלים פרקטיים לאיך לחיות במדינה דמוקרטית ואיך ליצור מדינה דמוקרטית. זה לא רק להפגין, זה, שוב, אני מאמינה בחינוך, כי יש בו תהליך עומק.
את יודעת גם מה עוד חסר קצת בחינוך? למערכות יחסים. כאילו, ברמה, אפילו גם הרומנטית.
מה קשור, ג'אמי?
לא, את לא חושבת שהגיוני שידברו עם ילדים על...
על אהבה.
על אהבה? באמת, על קשר, על מערכות יחסים. כאילו, מכינים אותם להיות אזרחים, מכינים אותם במידה מעטה מאוד, מכינים אותם בעיקר להיות או חיילים או מתכנתים.
אבל כשאני דיברתי איתך על מפגש, על זה דיברתי. מה זה מפגש?
אין אף, אם ההורים לא מדברים איתו על איך כאילו להיות בתוך קשר, ילדים מתקשים אחר כך.
אבל זה בדיוק...
זה חלק משמעותי של חיי אדם.
לגמרי, אבל זה הבסיס. אמרתי לך, הדבר הראשון זה המפגש.
המפגש.
מפגש זה מערכות יחסים.
כן.
זה מערכות יחסים, זה לא איפשהו שם.
זה לא רק לקיים אותו, זה גם לחשוב עליו, את אומרת.
מזה אנשים מתקיימים בסוף, מקשרים.
כן.
ממערכות יחסים. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד קשה לנהל בעולם הזה עם ה...
אפילו בעניין של ה... את יודעת, זה הרף המינימלי של יחסי מין בהסכמה, של חינוך מיני.
זה דרמטי.
צריך שזה יהיה בהתלהבות, לא בהסכמה, אבל זה שאף אחד לא מלמד לילד איך לנווט את הדחף האדיר הזה, זה סכנת נפשות.
אז נגיד אנחנו בתיכונים עושים קבוצות בנים וקבוצות בנות, כל הזמן, כל הזמן, כדי שיהיה את היכולת לדבר על הדברים, שלא תהיה מבוכה, שלא יהיה קושי, כי הקושי הזה, ואגב, כמו אצל ילדים ביסודי שאמרתי לך, זה הכל קשור, לך בסוף אנחנו בסדר, תקרא לזה מערכות יחסים, אני קוראת לזה מפגש, אבל בסוף איך לנהל את עצמנו בתוך חברה, איך להתנהג. וגם אמרת משפט שהזכיר לי מה שרציתי להגיד, אני חושבת שבית ספר לא צריך להכין לחיים, בכלל לא. לא להיות אזרח, ולא להיות מועיל, ולא להיות, אפילו לא להיות בן אדם טוב. בית הספר, כיוון שהילדים נמצאים בו רוב ימי חייהם מגיל 6 עד 18, תחשוב כמה שעות הם שם, במקום הזה, הוא צריך דווקא ללמד את הכאן והעכשיו. אני לא רואה את הבית ספר כמקום מכין לי. אני לא חושבת ששום דבר צריך להכין לי. אני חושבת שהוא צריך לעצב את מי שאתה עכשיו. בתוך העולם הזה, בתוך מערכות היחסים, בתוך ה... מיקרוקוסמוס החברתי שאתה חי בתוכו.
אחד מהדברים שמורים מדברים עליהם הרבה בזמן הזה, מדברים עליו הרבה בזמן הזה מן הסתם, זה הדיסוציאציה המטורפת, המתח המטורף בין באמת הבליל הזה, הילדים האלה שהולכים ברחוב עם התוכן. אני בדיוק קראתי ספר על תוכן, 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 תוכן. אנחנו, כל התרבות האנושית נטחנת לכדי תוכן. ואנחנו בעצם בסטימולציה אינסופית של גירויים שמתוכנתים עם מחקר חסך, כל תקדים ביביוריסטי באיך להפעיל אותנו, לעניין אותנו, לסקרן אותנו, לשחרר בנו מכות קטנות של דופמין, ואז אתה לוקח את הילדים האלה, אתה שם אותם בסיטואציה שהיא בעצם קצת מנותקת מהקיום הדיגיטלי, זה כאילו שאנחנו עדיין מלמדים כמו, אתה יודעת, במאה ה-19, והתודעה הדיגיטלית של הילד היא כאילו, אתה יודעת, גם הפודקאסטים שלי, שאני נוטה לדבר מהר, אנשים אומרים לי שמקשיבים...
כפול.
כפול, או 1.5.
לא, גם לי, אין סבלנות לכלום.
איך מתמודדים עם זה?
אז שוב, אני חושבת שהאופן שפיתחנו, קודם כל, אני שוב אגיד, אני מרגישה קצת את זה, אבל ברגע שאתה שם ילדים בקבוצה, אז נוצר כבר משהו אחר. הם כבר לא שאובים למסך.
חלק מהעניין אולי זה שקבוצה, זה לא יכול להיות 40, זה צריך להיות 20, אני יודע שזה טכני.
לא, קבוצה צריך להיות אפילו פחות מ-20. זאת אומרת, כששם ילדים בקבוצה, אני מתכוונת לקבוצת למידה, נגיד, 8 ילדים.
כן.
שיש לך יכולת להתייחס אחד לשני בכלל. וזה מדהים לראות איך אז מה שמעסיק אותם, זה הקבוצה.
כן.
והבעיה שלנו שהם גם, יש להם גם אחר כך שעות, וגם את זה אנחנו פוגשים, את כל הוואטסאפ, ומה שקורה, ושיימינג, ודברים איומים ונוראים, וסרטוני סקס אמיתיים ומזויפים, ויש הכל, יש הכל, החברה חודרת, החולאים של החודרים פנימה, anyway. עכשיו בא המחנך מחנכת, צריך כל הזמן, בוא נתייחס רגע לזה, כי כל מה שאתה שואל בסוף מתנקז לבן אדם, בין...
לגמרי.
הוא בין 27, הוא עם הוא בין 47, הוא המחנך מחנכת של הילדים האלה, וצריך להתמודד עם כל השיט שהחברה מביאה. פשוט עם כל השיט, זה לא יאמן. עכשיו, אני מעריצה אותם, מעריצה אותם, זה שיש להם את היכולת הזאת לספוג ולהכיל, אבל גם אותם צריך לספוג ולהכיל, והסיפור הזה של צוות שעובד ביחד, זה גם קבוצה. בסדר? זה חייב להיות. עכשיו, מורה היום בבית ספר רגיל, הוא לבד, בבדידות מוחלטת, אחד מול 40, הולך, חוזר, הולך, זה כלום. אין, זה קצת כמו אוניברסיטאות באיזושהי מידה, אני לא יודעת אם יש מערכות יחסים באוניברסיטאות, לא נראה לי.
זה
לא
תלוי.
מכוונים לשם, כן, לא מכוונים כן. לשם.
אבל, לא מספיק.
אבל חלס, כאילו, אנחנו במערכת חינוך שאמורה להיטיב עם האנושות, לעשות, ליצור בתוכה את העתיד של החברה שלנו. אז בואו נעשה את זה שזה יהיה טוב, אין סיבה שלא. ואז באים אליי אנשים שאינם...
או, יש סיבות תקציביות אולי.
רגע, הנה, ידעתי, זה המשפט שלי. ואז באים אליי אנשים שאינם ממערכת החינוך ואומרים לי, אבל אין כסף, זה לא נכון. יש במערכת החינוך הישראלית הרבה מאוד כסף. לראיה, תשווה גם במחקרים בינלאומיים. אנחנו משקיעים מדינת ישראל המון כסף פר ילד בחינוך. לא משקיעים מעט בכלל.
אז למה יש כיתות של 40 ילדים?
כי יש קיבונות. כי יש קיבונות.
מה זה אומר קיבונות? יש כסף, יש מספיק כסף כדי ש...
לפצל.
כן?
כן.
כן?
כן.
אז למה זה לא קורה?
אני חושבת שזה מאוד קשה לשנות מערכת, כשאני ביום טוב שלי, אני אומרת, זה מאוד קשה לשנות מערכת ציבורית, ענקית, עם מיליונים בתוכה, בסדר, אבל זה אפשרי. אבל זה אפשרי, ג'רמי, תאמין לי שזה אפשרי.
אני לא יכול, אני לא יכול להאמין
שיש
כסף להביא עוד מורים כדי שיהיו קבוצות יותר קטנות, וזה לא קורה, או שיש כסף כדי להגדיל את הבית ספר פיזית.
מה זה מערכת הגפן?
לא.
מערכת הגפן זה מערכת שעכשיו לימודים אקס בית ספריים, שהמנהלת בוחרת מה לעשות עם הכסף הזה. הכסף הזה קיים במערכת, אפשר להשקיע אותו ולהחליט, אנחנו מביאים שני מורים לכיתה, וגם עושים את זה, גם אצלנו וגם בעוד מקומות. אגב, ביסודיים זה הרבה יותר קשה לפצח את זה, כי יש שם פחות כסף, אבל זה אפשרי. אנחנו משתמשים בכל מיני שיטות. זה לא שאני, אני בתוך, בגלל זה הדגש שלי, אני בתוך מערכת החינוך הציבורית, אנחנו פועלים בתוך מערכת החינוך הציבורית כדי להוכיח שזה אפשרי בה, מה שאני מדברת עליו. אז אנחנו נשים שתי מחנכות בכיתה, והכיתה תתפצל לשניים, ובתוך השניים האלה יהיו עוד קבוצות, ואתה מנצל חללים מחוץ לבית ספר, לא חייבים להישאר כל הזמן בתוך המסדרונות, נכון? ובתוך הריבועים התעשייתיים האלה, לא חובה. זה לא כתוב בשום מקום שככה נראה בית ספר, אגב. זה כן. כתוב במהפכה התעשייתית, שהבריטים החליטו ללמד או גרמנים לפני כן. זה. די, נו, באמת. באמת, רגע, למה? איפה זה, מה, מי אמר? עכשיו, בסדר, לשנות מערכת שלמה, לפרוץ את הקירות, זה דבר שאני...
אז היחידה הכיתתית ברשת שלכם זה...
בבתי הספר החברתיים.
היא נראית כמה?
היא יכולה להיות בבית ספר יסודי גם 35 ילדים רשומים בכיתה, אבל מה שמתרחש שם הוא אחרת, כי יש שתי מחנכות. אז אנחנו, כל מחנכת יש לה כבר 17, ואנחנו מביאים את המורה לאנגלית שתהיה בצוות הכיתה. אז אני אתן לך רעיונות כדי שתבין שזה אפשרי בתוך המערכת הקיימת. ועושים פיצולים, ועושים, וזה נורא חשוב שיהיה מחנך או מחנכת אישית לכל ילד, שהוא ידע למי לפנות, ומצליחים, ג'רמי, מצליחים.
את יודעת, אני חושב על הילדים, על דור מסוים של ילדים שעוברים את השנים, שיכולות להיות שנים קסומות האלה, ויכולות להיות גם שנים מאוד מאוד קשות. הרבה אנשים מדברים עכשיו על התבגרות, על הסדרה הזאת. מגיל 6 עד גיל 18, אצל חלק מהחבר'ה, הם חוצים את הקורונה, ואת ההתבודדות ואת הזה, ואני גם שמעתי כל מיני אנשי חינוך, הרגשתי סיפור אחד שלא יוצא לי מהראש, איש חינוך שעובד במסגרת כזאת למכוננים כזה לגאונים, לכאילו איינשטיינים קטנים כאלה, והוא אומר, תקשיב, אני עובד שנים במקום הזה, לא היה, אין, הם לא מכירים מכות, זה ילדים שבקטע, כן. הקטע שלהם זה משחק שחמט ולפתור בעיות בפיזיקה, זה ה... כן. בזה הם רבים. אין, אין, הם לא מכירים אלימות. הייתה קורונה, חזרו, מכות פעם בשבוע. עזוי, אומר, עזוי. הילדים כאילו הכי חנונים שאתה יכול. אז היה להם את הקורונה על הראש. ועכשיו המלחמה, והזקות, ועניינים. והטרפת הזאת שהחברה הישראלית נמצאת בה, בעצם חינוך בזמן חירום. על זה אני רוצה לשאול.
אני לא צריכה להגיד לך שאחרי מלחמת העולם השנייה, עדיין מצאו את ההומניזם. בסדר? אחרי גל של אלימות, כמו שהאנושות לא ידעה כמוה לפני, מצאו את ההומניזם.
כן.
היו שם כמה חבר'ה שאתה מחבב, שאמרו, אוקיי, זאת לא הדרך שהחברה צריכה ללכת אליה.
כן.
התפקיד שלי ושלנו כמערכת חינוך, זה...
להתעקש על הומניזם.
כל הזמן. כל הזמן להזכיר לעצמנו, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה. אנחנו צריכים לדבר על זה. עם הילדים, הם יודעים מה קורה, אז בואו ננחיח את זה גם, וגם בואו ניצור מקומות שמתנהלים אחרת, שיש במערכות יחסים במרכז.
מפגש.
מפגש, מערכות יחסים, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
אבל אתה יודעת מה, מסקרן אותי דווקא בהקשר של ילדים יהודים, איך היה בגני ילדים בים המלח של ילדי בארי?
אז באמת נעזרנו שם גם, אגב, בהרבה אנשי מקצוע, שהם מבינים בטראומה, אנחנו לא מבינים בטראומה. עבדנו עם ארגון מדהים שנקרא ישראייד, אגב, שווה לך להכיר אותו, זה ארגון שישר הולך למשימות בינלאומיות בעיקר, של חירום, אבל ארגון ישראלי. אז נעזרנו בידע שלהם על עיסוק בטראומה. ובעצם נתנו לילדים מילים, כלים, לדבר על מה שהם עברו. אגב, מה היה הדבר הראשון שהם הציעו ואנחנו מאוד התחברנו? זה שכל פעם הגננת תיקח ילד אחר לשיחה קצרה. זה ילדים, זה 10 דקות שיחה עם כל ילד. ואז צפו שם דברים, וצפו שם קשיים ושאלות. ואז ביחד עשינו איזושהי מתודה מדהימה של לכתוב את הסיפור שלהם בעצם. וכל ילד קיבל ספר עם הסיפור שלהם כקהילה. מה קרה לנו, מה עברנו, במילים של ילדים. אבל לא להשאיר אותם כאילו, אתה יודע, לא עברנו כלום, הכל בסדר, חוזרים לשגרה, לא, אין שגרה.
כן.
גם המבוגרים, אתה יודע, זה לא מפורקים לחלוטין, זה לא... אפשר להסתיר את
גם
זה.
בטוב, התיכוניסטים כמובן לגמרי בעניינים.
והתיכון זה היה כבר הרבה יותר קשה מהילדים הקטנים.
אשכרה.
הרבה יותר קשה, ילדים, חברים שלהם נרצחו.
כן.
נחטפו.
מה היו בעצם הפתחונות לתיכוניסטים של הקיבוצים?
אז הקימו שם תיכון בים המלח, אבל הם לא רצו לבוא ללמוד הרבה מהילדים. לא עניין אותם. החברים שלהם חטופים בעזה. מי יבוא ללמוד? למה? וגם סמים וגם אלכוהול. ובעצם, תחשוב, סיר לחץ עם ההורים שלך בחדר, במלון, מי רוצה את זה בגיל 16? אז מצאו להם פתרון של חדרים משלהם, אז זה כמו כזה נאורים בקיבוץ, זה פותח דברים אחרים, אבל... אז נכנסה מישהי גם מדרור ישראל, שקד, פלדמן המהממת, ונכנסה בעצם והתחילה להדריך שם את הנאורים. אז היא הדריכה את המדריכים שלהם. ובעצם מצאנו, לא, כאילו לא תורה מסיני, אבל מצאנו שברגע שהם אקטיביים בתוך החיים שלהם, הם כבר פחות צריכים את הסמים ואת האלכוהול ואת האלימות, אלא הם הרבה יותר קואופרטיביים, משתפי פעולה, וגם לתת להם אחריות. הם ארגנו עצרת מדהימה של בני הנוער בכיכר החטופים, מדהימה, של בני הנוער של בארי, למען השבת החטופים. הם ארגנו לעצמם טיולים, הם היו אקטיביים, בעצם הוחזרה להם היכולת להיות פוטנטיים לחיים שלהם.
מה קרה אחרי השנה שהגנים והמערכות האלה התקיימו?
קיבוץ בארי עבר לקיבוץ חצרים, בעצם. הקימו להם שכונה בחצרים, ואנחנו ממשיכים ללוות אותם. גם בגני הילדים, עברו חברים מדרור ישראל, עברו לגור איתם, אלה שהיו איתם במלון, ועברו איתם לחצרים. מה קרה? אנחנו, אני מקווה שיהיה יותר טוב. כרגע זה תחנת ביניים נורא קשה.
את יודעת, אני פעם, איזשהו אירוע וזה, יצא לי להיות במפגש עם תורמים, אלה שמכנים אותם פילנטרופים, והם באמת אחלה אנשים לפעמים, כן, אין שום בעיה עם זה. פשוט אני חושב שהפילנטרופים האמיתיים הם אנשי החינוך, אבל
בסדר. אני מסכים איתך.
אבל שביקשו, הם כל הזמן, אתה יודע, כשאתה בן אדם עם הרבה כסף, שתורם כסף, הרבה פעמים אתה מכיר את ההיגיון של עולם העסקי, ושם אתה יודע לקבל ולקחות דוחות, אתה יודע, כמה הרווחנו, כמה הפסדנו, מה התוצאות, איך אפשר להוריד, אפשר... איך יודעים להעריך...
שאלה
מעולה. אם חינוך מצליח או לא מצליח, כי זה משהו ש... אתה יודע, אתה מוסיף מים שאולי הם יותר צלולים, הם יותר מתוקים אל תוך אגם גדול, זה מאוד קשה לדעת להעריך.
אתה צריך להחליט מהי הצלחה.
כן.
כי בעולם...
מהי הצלחה?
כי בעולם הקפיטליסטי, הצלחה נמדדת על פי תוצאות בגרויות. האם זה מעניין אותי? לא, באמת. אני לא חושבת שזה אומר משהו על איזה בן אדם נהיה. אם נעשה בגרות.
שזה לא מזיק, כאילו, זה בסדר שיהיו תוצאות טובות גם.
זה הכל סבבה, רק זה, מה זה הצלחה דיברנו?
מה זה הצלחה?
אז הצלחה זה לא תוצאות מעולות ובגרויות, לא הצלחה שאני מודדת בחינוך, נכון? זה הצלחה בלימוד. גם, אגב, אני לא יודעת איך זה בעולם, ג'רמי, אבל בארץ זה שחינוך ולימוד זה אותו דבר, זה הזוי. זה לא אותו דבר.
כן.
תלמד טוב מתמטיקה, כמו שהבת שלי עשתה 5 חידות, הצליחה בבגרות מתמטיקה 5 חידות, אני בקושי עשיתי.
מה, כל הכבוד לה.
לא, היא מאוד עקשת לדברים אחרים. וכן, באמת כל הכבוד לה, וזה לימוד.
אז מה עם מדדי, יש מדדים בכלל, או זה משהו שהוא פשוט, כמו שאת אומרת, ברגע עצמו הוא טוב, כאילו, איך,
אם אתה שואל אותי,
את חושבת במונחים של מדדים, את חושבת באיזה מונחים?
אם אתה שואל אותי, המדד שלי זה אנשים מאושרים.
כן.
אתה יודע למדוד אושר של בני אדם, יש מדדים בינלאומיים של אושר. יכול להיות שאני צריכה לפתח, לעשות שאלון אושר בסוף י' ב' אצלנו. יכול להיות. אני לא, אני באמת אומרת, אני רוצה אנשים מאושרים, אנשים שידעו להיות חלק מהחברה, שירצו להיות חלק מהחברה, כי אנחנו רואים שהרבה אנשים, עוד רגע, הדמוקרטיה מתמוטטת לא בגלל, כאילו גם בגלל הממשלה, אבל בעיקר בגלל האנשים שמאבדים את האמונה שהם יכולים להיות חלק מחברה. לא יודעת, מאוד מפחיד אותי מה שיקרה לציבור הערבי בבחירות הקרובות. אם כל כך הרבה אנשים לא יאמינו שמקשיבים להם ושיש להם משמעות במקום הזה.
כן.
אז מדדים, אני מאוד...
אבל בגלל שהם באמת סוגיות עומק כאלה,
שאלות
כן.
עומק.
אז דווקא בגלל זה, המונח של מדדים בדוחות שאנשים שתורמים כסף יכולים להבין, הוא קשה.
רגע, אני אגלה לך
קשה.
משהו, כן. שאולי אני לא אמורה להגיד, אבל הרבה מאוד מהדוחות מפוברקים בסוף לפילנטרופיה.
ברור לי. אני קראתי לעצמי גיובלס.
אז מה מדדנו בזה? אז על מי עבדנו? אני אגיד לך מה, אני שני מדדים מאוד חשובים. לאחד זה שלא יעזבו אותנו, ילדים. באמת, את מערכות החינוך שלנו, שילדים יישארו בהם, שירצו להיות בהם, שיהיה להם טוב. והשני זה שנצליח שכמה שיותר אוכלוסיות מהחברה הישראלית, המאוד מאוד מגוונת, יגיעו אלינו, ואנחנו נגיע אליהם גם.
את אישה מאוד מרשימה, ענבל רון. אמרתי לך את זה? מאוד מרשימה. אשת חינוך שמעוררת תקווה ורצון טוב ואהבת אדם, ואת תמיד עוד משהו וקורא עוד משהו ומקימה עוד פרויקט ועוד פנימיה ועוד גן ילדים. מה באופק? מה קורה עכשיו שמרגש אותנו?
אני עדיין שאני חושבת על זה, אנחנו חייבים לשנות, אני לבד לא אצליח בחיים, אבל לשנות את מערכת החינוך, מה שדיברתי עליו, אני חושבת שהוא טוב לכולם. אני חושבת שכל בתי הספר צריכים להישען על הפדגוגיה החברתית, אם אתה שואל אותי. אז זאת הדרך. אז מה שאנחנו עושים זה שני דברים מרכזיים. אחד, זה באמת ליצור ולייצר איזושהי תנועה של מחנכים ומחנכות מרחבי החברה הישראלית, לא קשור לדרור בתי חינוך, זאת אומרת, זה לא כאלה שהם בתוך בתי הספר שלנו. בקיץ האחרון הגיעו לנו 500 מחנכים ומחנכות ליומיים של סמינר, שזה המון, לא אנשים מהרשת, אלא מכל הארץ, ואני מקווה שנגדל. אז לעשות כזו מין תנועה כזאת של מחנכים ומחנכות שיבואו ויוכלו לקחת את הפדגוגיה החברתית למקומות שהם נמצאים בהם וליישם אותה. והדבר השני זה להקים עוד בתי ספר. אני מאוד מקווה שאנחנו עומדים בפתחו של בית ספר חדש ברמת הגולן. אני מקווה, זה עוד לא סופי, זה עוד לא סופי. ושנצליח גם...
רמת הגולן הסורי?
לא, עוד לא. אולי, פעם הבאה נעשה שלוחה שם. אבל זהו, ואני מקווה שכמה שיותר בתי ספר חברתיים יוקמו בארץ.
למי שרוצה, מי ששומע את זה והוא כולו מתלהב ורוצה להיות חלק, אז מה, איך מייצרים קשר עם ענבל רון האגדית?
יש לנו אתר מהמם.
מה את אומרת?
האתר של דרור בתי חינוך, אתר מהמם, אפשר להשאיר שם הודעה, ואפשר גם להתרשם ולקרוא, יש שם המון חומרים עיוניים גם. זהו, תבואו.
ענבל רון!
ייי.
הגיבורה, הפילנטרופית. אני מאוד אוהב אותך. אני גם
מאוד אוהב אותך
ברמה בנישית.
זהו.
אבל זה לא חשוב. האמת, זה כן חשוב.
זה מה שחשוב, דרמי, מה לימדתי אותך?
אני פספסתי,
זה מה שחשוב, את השיעור הכי חשוב.
פספסתי את כל השעה האחרונה. טוב, אני קצת נכה רגשית. אבל העניין הוא שאני מאוד אוהב אותך ברמה בנישית, אבל אני גם, ואני מאוד מעריך אותך. אני חושב שזה מדהים מה שאת עושה. ואני מאוד בעד, ואני מקווה שתצליחי, כי ההצלחה שלך זה באמת הצלחה של כולנו.
תודה, ג'רמי, וכיף שהזמנת אותי.
ענבל רון, גבירותיי ואותיי, ובאמת אנחנו קוראים, כי תמיד יש תפקידים, ואני גם רוצה להגיד לאנשים, אתה יודע, אם אתם אנשים טובים, אתם מאזינים לפודקאסט הזה מתוך רצון לשמוע על איך אנשים עושים טוב, יש פה באמת הזדמנות, ואני גם לא רוצה להיות ציני לרגע, אבל בינינו, המצב נראה מבהיל בשוק העבודה, וזה חינוך, זה דווקא בצורה השוואתית, בהינתן של הבינה מלאכותית.
אצלנו יהיה לכם גם כיף.
כן, כיף, וזה דבר שאפשר לעשות בו עשייה משמעותית, ויש בו קצת פרנסה.
כן, במידה.
במידה. יש פה...
אפשר לעשות שירים פרטיים גם אחרי הצהריים.
כן, אפשר להסתדר, אפשר להסתדר.
אפשר להסתדר.
ובעיקר אפשר לעשות משהו מדהים, ואני יודע שאתם מחפשים אנשים טובים.
תמיד, תמיד.
אתם מחפשים אנשים טובים. זה מקום שמחפש אנשים טובים. אז אם את בן אדם, בת אדם טוב, אם אתה בן אדם טוב, דרור בתי חינוך, ענבל רון, תודה רבה לך. אני מקווה מאוד שתמשיכי ככה לעשות טוב ולהטיב לכולנו, ואני מקווה מאוד סליחה, פשוט מתקשרים אליי. אי אפשר, את מבינה? את רואה מה קורה פה? אני מנסה...
ג'רמי, סיימת את התוכנית?
לא, אני לא סיימתי, יש לי, אני רוצה להחל...
תגיד לי תודה לדור.
אני אומר תודה לדור קומט, בטח. דור קומט. אם זה השם האמיתי שלו, אני אומר לו תודה. דור קומט הוא איש מסתורי מאוד. ואני גם אומר תודה לקהל, הקדוש לנו כאן בפודקאסט הרדיקל, אני מקווה שנהניתם הפרק הזה, והפרקים שכבר הקלטנו בהם, שבזרת השם אנחנו נמשיך ונקליט. מה אני אגיד לכם? פילנטרופיה, אהבת האדם. אנחנו צריכים להחליט שאנחנו אוהבים בני האדם. אנחנו אוהבים את האדם. יש אהבת אדם כנקודת ראשית, כאקסיומה קיומית. אהבת אדם, תביעו אותה, תעשו איתה. כמו ענבל רון, ושיהיה להם רק טוב, שיהיה לכם רק טוב, רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה.
רדיקל, בית לשם שינוי.
תחשבו שיש מקום, שיש פה סרטים והרצאות, סדנאות וקורסים, חופשי, כל ערב, כמה שרוצים, למנויים בלבד.
אני השתכנעתי.
לא נראה לי.
אני עושה ברגעים אלו ממש.
אתה יודע שאני החבר הראשון לבית רדיקל?
כן, אתה גם המייסד של המקום, איתמר.
אז מה?
זה רק הגיוני.
אני כבר שנתיים משלם דמי מנוי.
וואי, לפעמים זה לי כוח אליך.
לא קיבלתי את הספר חינם שלי.
וואי, באמת.
אז מה עושים עכשיו?
כניסה חינם לחבר, פעמיים בחודש. ואם אין לך חברים, בוא לבית רדיקל, תמצא אותם פה.
לא, לא.